אנחנו אוחזים בבבא בתרא דף נ"ט עמוד א', אנחנו ראינו במשנה שיש בסוף הגג יש מזחלה ויש בסוף המזחלה מרזב. ראינו שהמשנה אומרת שמרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה, ראינו בזה שלושה הסברים. ההסבר של שמואל זה שהמרזב יכול להתחבר לאחד משני הצדדים של המזחלה, יש לו חזקה אחרי שלוש שנים שיהיה לו מרזב, אבל אין לו חזקה לאיזה כיוון. הבעל החצר יכול להכריח אותו תהפוך כיוון. אנחנו ראינו לפי רבי חנינה שאין לו חזקה, שבעל החצר יכול, השותף בחצר יכול לומר לו תקצר אותו, אתה לא צריך מרזב כל כך ארוך. ראינו לפי רבי יומי אבא רבא שהכוונה היא שמתחת, אם הוא רוצה לבנות מתחת למרזב, אין לו חזקה לטעון אם המרזב שלי פה זכותי לבנות מתחתיו. אלה היו שלושת ההסברים במשנה. עכשיו הבעיה היא, וזה מה שהגמרא עכשיו תקשה, שהמשך המשנה זה שהמזחלה כן יש לה חזקה. אז כל אחד מההסברים האלה עכשיו צריך להשליך אותו, מה זאת אומרת שבמזחלה כן יש חזקה? אז שואלת הגמרא, תנן, המשך המשנה, המזחלה יש לה חזקה. בישלמה למאן דאמר הנחתרת שפיר. אם אני אומר שהכוונה היא שיש חזקה שאתה לא יכול להכרחתי לשנות כיוון, אם הכוונה היא שאתה לא יכול להכרחתי לקצר את זה, אני מבין, זה הכוונה של המזחלה, יש חזקה. שני הפירושים הראשונים של שמואל או של רבי חנינה מסתדרים כשאני אומר של המזחלה יש חזקה. אבל אלא למאן דאמר לפי הסבר של רבי יומי אבא רבא, שאם רצה לבנות תחתיו בונה, אם זה ההסבר כשאני אומר שלמרזב אין חזקה, אז מה זה אומר כשלמזחלה יש לה חזקה? שזכותך לבנות מתחת למזחלה, מה ההיגיון לזה? מי נפקא למינא הכא במזחלה, כן, לך יש חזקה שהשכן לא יכול לבנות מתחת למזחלה שלך, למה? מה זה מזיז לך? מה כן? עונה הגמרא, הכא במזחלה של בניין עסקינן. מדובר פה במזחלה שהיא מחוברת לבניין, ואמר לאלוניך לידי תתרא השיטאי. אם אתה תבנה מתחת, כל הרעש וכל הגרזנים והכל, זה יערער את החיבור של המזחלה לבניין. זה ההסבר אחד, זה ההסבר של הרשב"ם, שמדובר פה על הוויברציות שיזיקו למזחלה. הרבנו גרשום לומד שפה מדובר על מזחלה שבנויה בתוך הבניין, שזה בנוי מאבן יחד עם הבניין. וממילא אם אתה בונה בדיוק עד המזחלה, יכול להיות שאתה בדיוק תיגע בזה, ואז אתה תזיק לזה, ואז אתה... ובגלל שזה עשוי מאבנים וסיד, אז אם הבניין שלך ייגע במזחלה, זה יקלקל אותה. אם זה יקלקל אותה טיפה, אני לאו דווקא אשים לב, והמים יתחילו להיכנס, לחדור לי לבניין ולהרוס לי את כל הקיר, את הקיר, את הבניין, אני לא מוכן שאתה תבנה מתחתיו. ככה רבנו גרשום מסביר את התירוץ של הגמרא, שמדובר פה על מזחלה של בניין. אמר ביהודה אמר שמואל, ואנחנו יודעים שצריך להרכין אוזן, שמואל זה דיני ממונות, צינור המקלח מים לחצר חברו, ובא בעל הגג לסותמו. מצב הפוך, יש לי צינור, יש לי חזקה שהצינור שלי כל הזמן שופך מים לחצר שלך. עכשיו אני רוצה לעצור את המים מלהיכנס לחצר שלך. מלמד אותנו שמואל, בעל חצר מעכב עליו, ששכן יכול לטעון, מה? רק לך היה חזקה, לי היה חזקה ליהנות מהמים. אתה לא יכול לסתום את המים ממני, אם החזקה לך לטובתך, שאני לא יכולתי למנוע ממך לשפוך את המים אליי אחרי שלוש שנים, החזקה היא גם לטובתי, שאני יכול לדרוש שהמים ייכנסו אליי, אני בניתי על המים האלה להשקות את החצר, נתתי מתחת לזה הערבה, גם לי יש חזקה. ככה שמואל אומר. ואמר לי, שבעל החצר יכול לומר לו, כי היכי דעת כאן נתלה חצר דידי, למי ישתבי מאיה, באותו מידה שאתה, היה לך זכות בחצר שלי לזרוק לתוכו מים, לדידי נמי קני, לאימאיה דאיגרח, גם לי יש קניין במים של הגג שלך. זה ההסכם בינינו, ההסכם מחייב את שנינו. ההסכם לא רק מחייב אותי שאתה יכול לשפוך לתוכי, ההסכם גם מחייב אותך. זה הסכם הדדי, זה מעין איזשהו דיל שהיה לנו. איתמר, יש נומם רעיל חתית, רבי יושעיו אמר מעכב, רבי חמא אמר אינו מעכב. היה מחלוקת בין אבא לבן. רבי יושעיו היה הבן של רב חמא. רב חמא אמר שאין לו טענה, בעל החצר אין לו זכויות במים. אז אל שיילה לרבי ביסא, הם הלכו לסבא, לאביו של רבי חמא לרבי ביסא, ושאלו אותו מה הלכה. אמר לו, הוא מעכב, הוא פסק, כמו הנכד, כמו רבי יושעיה. קריא לרמי בחמה, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. זה רבי יושעיה, בנו של רבי חמה, בנו של רבי ביסא. אשריהם שהיה שלוש דורות ככה, שהסבא והבן והנכד, כולם למדנים.
זה צורה כזה, אב, הוא תלמיד חוכם כזה גדול, והם הולכים לסבא, הוא יושב כזה על הסטנדר, אין לו זה, זה הסטנדר.
כן, זה... יש מחלוקות בכל משפחה. שאלה על מה, כן. סולם המצרי אין לו חזקה, ככה ראינו במשנה. היחידה מסולם המצרי, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרש רבי ינאי, כל שאין לו ארבעה חבקים, ברגע שאין לו ארבעה שליבות, זה כבר נשב סולם קטן, שאין לו חזקה בחצר. כן. חלון המצרית אין לה חזקה. אמרנו, אבל חלון צורי יש לה חזקה. המשנה הגדירה, מה זה חלון המצרית, חלון קטן? זה חלון שאדם לא יכול להכניס את הראש לתוכו. ברגע שאתה לא יכול להכניס את הראש, זה חלון המצרי. עכשיו, אומרת הגמרא, מה ישנה גבי סולם זה לא מפרש, ומה ישנה גבי חלון זה מפרש.
מספיק שזה
תחום, לא? יפה, זה היה שיטת רבי יהודה שחולק על תנא קמא. יפה, כל הכבוד אתה בעניינים.
לא אמרת ככה, אז אמרתי, אולי נזכר.
לא, צודק, אתה זוכר נכון. זה דווקא טוב שהעלית את זה, כי זה המשך הגמרא. אז הגמרא שואלת, למה המשנה הגדירה לי מה זה החלון המצרי, ולא הגדירה לי מה זה סולם המצרי? בחלון המשנה אומרת, מה זה חלון המצרי? כשאתה לא יכול להכניס את הראש. רבי יהודה אומר, מה שאתה העלית, רבי יהודה אומר שזה...
למה לא אמרנו שצריך ארבעה שלבים?
לא. למה המשנה לא הסבירה? למה פשוט לא הגדיר לי את החלון ולא הגדיר לי את הסולם? למה? אומרת הגמרא, כי בסולם יש לי, בחלון יש לי מחלוקת. הייתי צריך להגדיר את תנא קמא כדי שתבין על מה רבי יהודה חולק. תשובה פשוטה. משום דקבאי יפלוג רבי יהודה בסייפה, מאחר רבי יהודה חולק. הוא מעלה מה שאתה אמרת, הוא מעלה שבעצם מה זה חלון מצרי, ברגע שיש לך מסגרת מסביב, אז זה עושה חזקה גם אם אתה לא יכול להכניס את הראש, אז זה כמו חלון צורי. אז בגלל זה הייתי צריך להגדיר מה תנא קמא אומר, זה חלון מצרי וחלון צורי. אמר רבי זרע, עכשיו רבי זרע נותן לנו הגדרה במשנה. המשנה אמרה שחלון צורי, אם יש לך חלון גדול, אחרי שלוש שנים זה חזקה. הוא לא יכול לתבוע ממך, תסגור את החלון, לא נעים לי שאתה מסתכל על החצר כל הזמן. נכון? אז אומר לנו רבי זרע, למטה מדלת אמות, שזה בתוך דלת אמות מהקרקע, ואתה יכול להסתכל לחצר, אז זה מצב שזה מפריע לבני החצר. הם יכולים למחות. זה גם מצב שזה מפריע לחצר, לבני החצר, ואני אומר, אם הם לא מיחו, אז אחרי שלוש שנים יש לה חזקה. כי הם היו אמורים לשים לב ולמחות, ואם הם לא מיחו, אז זאת אומרת, היה איזשהו הסכם ביניכם, או שהם ויתרו לך, או ששילמת להם, ויש חזקה. אז אמר רבי זרע, לבת המידה לדמות, יש לו חזקה, ובאותה מידה יכול למחות. למעלה מידה לדמות, אם זה חלון גבוה, אין לו חזקה, זה לאו דווקא מפריע לשכנים. אז אם מישהו רוצה אחר כך לטעון, אני רוצה לבנות קיר ישר ליד החלון שלך, אתה לא יכול לומר, מה, הגענו להסכם, יש לי חזקה, אני כבר 10 שנים, יש לי את החלון הזה פתוח. אין לו חזקה, ואינו יכול למחות. באותה מידה, זה לא מפריע לך, אתה לא יכול למחות. רבי אלה אמר, אפילו למעלה מידה למות, אין לו חזקה, אבל כן יכול למחות. למה? אז הגמרא אומר, למה בקופינן מידת סדום כמפליגי? בעצם, אולי כולם מסכימים שזה לא מזיק. אז השאלה היא, אם אני יכול להכריח אותך על משהו שאני לא מפסיד אותי, אני לא מפסיד ואתה מבריח. זה נקרא מידת סדום, נכון? זה נהנה וזה לא חסר. אז אולי המחלוקת בין רבי אלה, האם אנחנו יכולים למנוע מהשכן לפתוח את החלון הזה או לא, אולי המחלוקת היא, האם קופין על מידת סדום כמפלגי? דמר סבר, קופין על מידת סדום, שרבי זרע שאמר שלמעלה מדל דמות, אני לא יכול למנוע ממך לפתוח חלון. הוא סובר, קופין על מידת סדום. ומר סבר, אין קופין. ורבי אלה שאומר שאתה יכול למנוע ממנו לפתוח את החלון, הוא סופר שלא קופין על מידת סדום. אומרת הגמרא, לא, תקולי על מה קופין על מידת סדום. אז מה יש לנו פה? סתם עד הגמרא שקופין על מידת סדום, נכון? ושאני אחא, דאמר לי, השכן מלמטה טוען, שמע, אתה עד עכשיו לא היה לך גישה לחצר שלי, אתה לא היית מסתכל לחצר. עכשיו, אני, כשיש לי בריכת שחייה שם, אני רוצה שכל משפחה תרגיש נוח לשחות בבריכה. מה אתה תעשה? אני יודע, אתה תעלה על ספסל, תאמר שאתה היית צריך לסדר משהו שם בחלון. אני כבר לא יכול להרגיש נוח לשחות בבריכה הזו. דאמר לי, הוא טוען לו, זימנין דמוטוויט שרשיפה תותח, לפעמים אתה תשים שם ספסל מתחת לחלון, נכון הוא גבוה, וקיימת וככה זה תטפס על השסל ותסתכל לי לתוך החצר. אז זה המחלוקת. רבי זירא טוען שהשכן לא יכול לבוא בטענה כזו. אתה הורס לי את הפרטיות כי יש לך פוטנציאל לעלות לספסל להסתכל לחצר. ורבי אלה אומר לא, זכותו למחות. אז בגלל זה המחלוקת. זה לא קשור למידת סדום, השאלה היא האם יש לו את הזכות הזו. הוא דעתה לקמד רבי עמי. היה מקרה שבן אדם רצה לעשות חלון צורי, הוא רצה לעשות חלון גדול, והוא רצה לעשות את זה למעלה מדל דמות, אז השכן מחה, השכן אמר לא רוצה שיהיה לך חלון למעלה מדל דמות. התלבטו האם זכותו למחות או לא, אז הוא בא לפני רבי עמי, שדרי לקמד רבי אבא בממל, אמר לי, עביד לי כרבי אלה, תפסוק כמו רבי אלה, שמה נראל? שהוא יכול למחות, יפה. אמר שמואל, ולאורה, עכשיו שמואל הופך עלינו את כל המשנה. השורה האחרונה בגמרא עכשיו, מהפכה. ולאורה, אפילו כלשהו יש לו חזקה. אם הוא עשה חלון כדי שייכנס אור, אז כולם יודעים שכשאתה עושה חלון שייכנס אור, זה נשאר. ברגע שאתה עושה את זה, אז אתה מודיע, רבותיי, בעצם עשיתי פה חלון ראווה, ברור שאני לא הולך לסגור את זה, אז לא מעניין אותי, אני לא צריך שזה יהיה חלון צורי. אפילו אם הוא עשה כל חלון, גם אם זה לא חלון גדול, חלון קטן, חלון גדול, כן נכנס ראש, לא נכנס ראש, ברגע שאתה פתח את החלון שברור שעשית לצורך תאורה, אז ברור שאתה גם לא הולך לסגור אותו. אז כל השכנים יודעים שאתה קובע עובדה בשטח. אז זה נקרא חלון שאתה דורש... השאלה היא האם יש לי חזקה. אנחנו אמרנו שכשאתה פותח חלון קטן, אמרנו במשנה, אין לך חזקה כי השכנים סברו, אתה פותח, אתה סוגר, היום אתה רוצה, היום מחר אתה רוצה אינסולציה, השכנים עושים חשבון, זה לא דבר קבוע, אז על חלון קטן אין לך חזקה. זה מה שכתוב במשנה. אמרנו שמואל, כל המשנה שמגדירה לי חלון גדול, חלון קטן, אם יש לי או אין לי חזקה, זה דווקא כשאתה לא עושה אצל תאורה. אבל כשהשכנים יודעים שאתה עשית אצל תאורה, לא מעניין אותי אם זה גדול או קטן. עצם זה שזה לתאורה, זה אומר שגם בחורך אתה תרצה את זה פתוח, ואתה לא הולך לזכור את זה, ואז אתה קבעת עובדה בשטח, הם צריכים למחות, אם הם לא מחו, אז יש לך חזקה על החלון הזה. עכשיו הגענו למשנה. זאת אומרת, לפי שמואל, כל הדיון במשנה היה כשאני עשיתי חלון, בשביל מה? כי אני רוצה לראות את הפרדס שלי. אני רוצה לשים עין על הכלב שלי בחוץ. אני עושה חלון, אז אני אומר, אם זה חלון גדול, אז השכנים יהיו צריכים למחות. אם הם לא מחו, אחרי 3 שנים יש לך חזקה. אם זה חלון קטן, הם לא היו צריכים למחות. הם סברו, אולי יום אחד אתה תרצה לסגור את זה, על זה לא צריך למחות. אין לך חזקה גם אחרי 3 שנים. אבל אם עשית חלון לתאורה, שזה החלון קלאסי, אומרנו שמואל, על זה המשנה לא דיברה, גם על חלון קטן, אחרי 3 שנים יש לך חזקה, כי ברגע שעשית אצל תאורה, הם היו צריכים להבין שזה לא הולך להסתם, והיו צריכים למחות אם היה להם בעיה עם זה, אם לא מחו תוך 3 שנים, יש לך חזקה. בסדר, משנה. בן אדם רוצה לעשות איזשהו עמוד קטן, וו, מה שנקרא בלשון משנה זיז, שיוצא מהכותל. הוא רוצה להוציא איזשהו בליטה מהכותל, לעשות... אם נחשוב על הקטלים שלנו, אתה יודע, הרבה פעמים הם עושים אותם עם חתיכות מתכת שיוצאים. אתם מכירים? שלהם הם יכולים לחבר ביטון. אז יש לו משהו, הוא רוצה לעשות בליטה מהקיר. אז ראובן יש לו בית פה, לידו לשמעון יש חצר. עכשיו, אם ראובן יתחיל לתלות דברים על, על הזיזין האלה,
בעצם... שכן או בעל הזיזין?
אם בעל הזיז, אם בעל הבית יתלה דברים על הזיזים, הוא גורם חיור לחצר. אני פתאום אתלה את ה... לא יודע, את החיתולי בד של התינוק לזיזים. זה לא בדיוק נעים לו. אז אומרת המשנה, הזיז עד תפח יש לו חזקה. אם לבן אדם יש זיז שבולט מהכותל לחצר, אני אומר... עד תפח יש לזיז הזה חזקה. אם אתה רוצה לבנות סמוך לכותל שלי על החצר שלך, אתה לא יכול לתבוע ממני להוריד את הזיז. הבליטה הזו קנתה לי את השטח ההוא, ואתה לא יכול לדרוש ממני להוריד את זה. למה? כי אנחנו אומרים שיכולת למחות, אם לא מחית, אז כנראה שהיה הסכם בינינו. זאת אומרת המשנה, ויכול למחות. מאחר ויכולת למחות, אז אני אומר, אתה לא מחית, כנראה הגענו להסכם, הגענו להסכם, זכותי, אתה לא יכול לסתור את זה. פחות מטפח, אין לו חזקה ואין יכול למחות. אז שוב, המשנה כשהיא אומרת עד טפח, הכוונה היא או ארוך עד שהוא קצר טפח. מה, 10 עמוד, לא משנה איזה אורך, עד טפח, אז יש לו חזקה, הוא יכול למחות. כי אנחנו אומרים, עד טפח זה דבר בולט, זה דבר משמעותי, היית צריך למחות. פחות מטפח, אז אולי לא מחית כי זה לא עניין אותך, ממילא אין לו חזקה, ובאותה מידה גם הוא לא יכול למחות.
חזקה לאיזה עניין?
אם אני רוצה לבנות כותל סמוך לכותל שלך ולהוריד את הזיז הזה, האם אתה יכול לומר, הגענו להסכים, זה שייך לי.
אם מחית 3 שנים, יש לי פה 2 סנטימטר, עכשיו זה לא
יכול. אני יכול סתם לבקש ממנו להוריד את זה?
אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה.
לא, אין זה אומר כמו שאתה אמרת שזה מחאה, או לא יודע.
אתה יכול ברגע
ש... רק להודיע לך שדוד...
לא, אני אומר, לא דווקא בגלל שאני רוצה לבנות כותל. סתם כי זה מחאי בעין.
כשזה טפח או יותר, כן.
זהו, אבל לא דווקא בגלל שאני צריך את הדבר הזה.
כן, אז טפח או יותר, כן. אם זה פחות מטפח, אז על זה הגמרא עכשיו תדבר. כי בעצם אתה אומר, יש איזה קריאה. הגמרא עכשיו תעלה את הנקודה הזאת. אמר רבאסי, אמר רבי מני, ואמרי לה, אמר רבי יעקב, אמר רבי מני, החזיק בטפח, החזיק בדלת. ברגע שיש לו חזקה על טפח, יש לו חזקה על 4 טפחים. אז זה לא מובן. מה היא כאמר? אמר אביי, הכי כאמר, ותמיד כשישנו את המילים הכי כאמר, זה אומר, בעצם נצטרך להוסיף כמה מילים. זה מעין חיסורי מחסרה. הכי כאמר. אתם רואים, חבר'ה, אתם מתחילים לשלוט בדברים. זה ריתמה בסוכה, שהכי כאמר זה חיסורי מחסרה. אבל אתם כבר יודעים את זה. לא יודע. הכי כאמר. החזיק רוחב טפח במשך 4, החזיק ברוחב 4. פה בואו נראה יחד, אני נסביר את הרשב"ם בקיצור ואז נראה את זה בפנים, כי אני יכול להסביר מה הרשב"ם אומר, את ההיגיון ברשב"ם קצת קשה לי איתו, אני רציתי עוד לראות פה יותר התרחבות בהלכה ולא הספקתי לפני הלימוד שלנו, אבל בואו אני אסכם מה הרשב"ם אומר, נראה את זה בפנים ואולי אתם תוכלו לעזור לי להבין את ההיגיון ברשב"ם. הרשב"ם אומר בעצם ברגע שיש לי משהו משמעותי, אם יש לי טפח על רוחב 4 טפחים, אז יש לי שטח משמעותי. ברגע שיש לי שטח משמעותי, טפח על 4, אז בעצם זה גם מזכה אותי ב-4 על 4. בוא נאמר, היה לי טפח על 10, זה מזכה אותי ב-10 על 4. ברגע שיש לי את המינימום רוחב של טפח, של 4, טפח על 4, זה מזכה אותי גם להתרחב עד 4. לא מעניין אותי אם זה 10 על 4, אם זה 10 על 1, זה מזכה אותי 10 על 4. מה אם זה יהיה 3, טפח על 3, זה לא מזכה אותי לכלום. זה לא מזכה אותי 3 על 3. ברגע שהגעתי למינימום הזה של 4 טפחים, שזה שטח חשוב, הגעתי ל-4 טפחים, זה גם נותן לי ללכת לאורך 4 טפחים בעצם. כן?
4 טפחים בשטח או באורך?
אז בוא נצייר פה. אם זה שפת הגג, אני יוצא מהגג לאורך טפח, או בוא נקרא לזה לרוחב טפח, ולאורך הגג 4 טפחים. יש לכם ציורים פה?
לא, ציורים, אנחנו מדברים על דף
נון ט.
ט עמוד א', סמכים, 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 הנה נון,
עוד דרך,
אבל זה סמכים, הנה. לא, 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 נכון, נו, אחרי זה בא נון טט.
הם לא ציירו את זה, אוקיי.
לא, חמוד.
בסדר, אני אצייר. אפשר לצייר? אוקיי. יש לנו גג. הוא מוציא זיז. הוא מוציא זיז כזה. טפח על 4. בסדר? ברגע שהוא עושה טפח על 4, זכותו גם כן 4 על 4. בסדר? ברגע שהגעת על 4. בוא נאמר, הוא עשה טפח על 10, זכותו לעשות 4 על 10.
אז מה הגענו בזה?
אז זה מה שקשה לי. בוא נראה את הרשב"ם, אני גם כן, היה לי קצת קשה.
בעצם, כשעשית טפח לאורך?
עשית ברגע שעשית 1 על 4, אתה יכול ללכת 4 על 4. כן, זה מה שהוא אומר. בוא נראה את הרשב"ם, גם לי היה קשה עם זה. הכי כאמר, החזיק בזיז שהוא רוחב טפח, באורך דלת צפחים בולט מן הכותל, זה הציור הזה שציירנו, שהוא בולט מן הכותל החוץ, החזיק נמי בזיז שהוא רוחב דלת על דלת אורך. וכיוון דהניח לו אורך של מקום חשוב, נתרצה לו נמי ברוחבו. דהן מקום חשוב בפחות מדל דלת. אנחנו אומרים, ברגע שהוא הסכים לו מקום כל כך חשוב, אני לא יודע להסביר אותו מזה, לא יודע.
דבר כזה קצר, אבל מקום חשוב, לא היה מזכיר.
מסכים, אני לא יודע. לא יודע. לא יודע. הרבנו גרשום מסביר אחרת מהרשב"ם. הרבנו גרשום אומר ש... אם בן אדם אפשר לך להוציא כזה שטח, הוא לא היה מאפשר לך. חזקה שהוא לא היה מאפשר לך בכלל. אלא מה? כנראה שהשטח הזה מול הכותל שייך לך בכלל. ככה רבנו גרשום מסביר. זה יותר קל לי להבין. את הרשב"ם אני לא יודע. אתה יודע, בגלל זה רציתי תור בפנים, אני לא יודע את זה.
למה צריך בכלל שיהיה לי 1:4?
כי אם זה פחות מ-1:4, הרי מדובר שאין לך שטר. אם יש לך שטר, אין בעיה. מדובר שאין לך שטר. אלא מה, אתה טוען, מי היה מאפשר לשכן שלו סתם לבלוט ככה לתוך החצר שלו? אם אפשרת לי, כנראה שבאמת היה לנו הסכם שיש לי זכויות בשטח הזה. ככה רבנו גרשום מסביר. ברשב"ם אין לי פשט, לא יודע. אומרת הגמרא, פחות מטפח אין לו חזקה ואינו יכול למחות. זה מה שכתוב במשנה. אמר רב הונא, לא שנו אלא בעל הגג ובעל החצר. זה אם בעל הגג, כן? הוא בנה את הזיז הזה, אז הוא, כשזה פחות מטפח, לא יכול למחות, כן? בבעל החצר. הוא לא יכול לומר, אל תשתמש בזיז שלי, כן? לא שנו אלא בעל הגג ובעל החצר, אבל בעל החצר ובעל הגג יכול למחות. זה בדיוק מה שהפריע לך. אז הגמרא באמת מגדירה את המשנה איך שיסתדר לך. אני בחצר שלי צריך לראות את הכביסה שלך תלויה? לא רוצה. אז המחאה הזו הוא כן יכול למחות. זו שיטת רב הונא. רב יהודה אמר, אפילו בעל חצר ובעל הגג אינו יכול למחות. במחלוקת, למה בהזק ליקה מפליגי? דמר סבר שמי הזק, ומר סבר לא שמי הזק. כן? זה ההיגיון הראשוני שזה המחלוקת. ענה הגמרא, לא דקולי על משמי הזק. ושאני האחד, אמר לי, לתשמיש די לא יחזי, למה יחזי? למית לבי מידי. הוא טוען לו, השאלה היא, הוא אומר, אל תדאג, מה הטענה שלך? אתה בא לחצר דואג, שכל פעם שאני בא לתלות דברים, אני מסתכל לך לתוך החזר, אל תדאג, מהדרן הפאי ותלין הבא. אני כל פעם שאני אבוא לתלות משהו, אני מסתכל לצד השני. אני אלך לקצה הגג, אני לא אסתכל לך לתוך החצר. אני אלך לקצה הגג, אתלה לך להסתכל הצידה. לא אסתכל לך לחצר. ומה אתה חושש שאני אסתכל לך לחצר? כל אדם שיראה אותי מסתכל לחצר יבין שאני גזלן, שאני לא בסדר שאני מסתכל לך. אני אתבייש להסתכל לחצר. אז אל תדאג, אני לא אסתכל לך לחצר. ועידה ורב הונא שאומר שבא לחצר יכול למחות, אני לא מוכן שאתה תתלה דברים. מה ההיגיון? אמר לזימנין דביתה. נכון, לפעמים אתה מפחד ליפול מהגג? לפעמים אתה כן צריך להסתכל לא ליפול? אז אתה לא נראה שאתה בהכרח מסתכל לחצר שלי. זה נורמלי שלפעמים אתה תסתכל כדי לא ליפול מהגג. באותה מידה אתה לא תתבייש להסתכל גם פעמים אחרים. אתה מזיק לי בזה שאתה תולה זיז, כי אתה בסוף כן תסתכל לי לתוך החצר, ובגלל זה אני לא מוכן שאתה תעשה את הזיז. זה למה שרב הונא אומר שהוא כן יכול למחות. משנה. את המשנה הזו בעצם אנחנו נבין מתוך הגמרא, אבל נסביר אותה, רק תמיד זו השאלה, כמה להסביר את הגמרא בתוך המשנה. אז נסביר אותה ואחר כך נראה את ההסבר בגמרא גם כן. לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפים. לרובן יש בית, כן? והוא רוצה לפתוח חלון באחד מהכתלים. החלון הזה ייפתח לחצר של אנשים אחרים. אומרת המשנה, אתה לא יכול. המשנה צריכה לומר לי שותפין, כי הייתי חושב, שותפין אין להם פרטיות גם ככה, יש אנשים אחרים שנכנסים לחצר. אז אולי מה זה משנה אם גם לי יהיה חלון לחצר? אומרת לי המשנה, אפילו לחצר שותפין, אתה לא יכול לגרום איזה קריאה, אתה לא יכול לפתוח חלון מהבית לחצר.
מאיזה בחינה? שהוא יסתכל או שיסתכל?
שהוא יסתכל. הוא הולך להסתכל לחצר שלהם, הם לא יכולים לעשות דברים פרטיים בחצר.
וזה לא החצר גם שלו?
הוא לא. לא, זה לא החצר.
לא, שותפים...
הכוונה היא הוא לא.
הוא לא שותף בחצר?
בפשט הוא לא שותף בחצר.
אם הוא היה שותף, הוא היה יכול לפתוח חלון שם?
זה המשנה הקודמת. אם לא יש חלק בחצר, אז זה המשנה שראינו קודם. אם אני יכול לפתוח חלון לחצר, זה המשנה שראינו קודם. האם אני יכול לפתוח חלון גדול, חלון... לפני שני משניות, נכון. אומרת המשנה... הרשב"ם משתמש בלשון שמשמע שגם הוא שותף באותה חצר. אבל בגמרא זה קצת נשמע אחרת. גם הרשב"ם בגמרא זה קצת נשמע אחרת. אפשר ללמוד ככה, אפשר ללמוד ככה. זה לא כל כך נפקא מינה. לקח בית בחצר אחרת. הוא יש לו בית, והבית סמוך לחצר הזו. לא יפתחנה בחצר שותפים. בנה עלייה על גבי ביתו, לא יפתחנה לחצר שותפים, אלא אם רצה, בונה את החדר לפנים מביתו, ובונה עלייה על גבי ביתו, ופותחה לתוך ביתו. אתה רוצה לבנות עלייה, אתה רוצה לבנות עוד חדר, אתה לא יכול לעשות עוד יציאה לחצר. אתה רוצה להפוך את הדירה שלך לשתי דירות מבפנים. אין בעיה, אבל כולם צריכים לצאת ממקום אחד. אתה לא יכול לפתוח עוד יציאה לחצר, כי אתה בעצם גורם שיהיה עוד מעבר שיזיק לחצר. בתוך הבית שלך, מה זה משנה? אתה יכול להכניס כמה אורחים שאתה רוצה לבית שלך. ומילא... אבל מהדלת, נכון, מאותה דלת. אז זה כבר נראה מחר, את ההתרחבות על הנושא הזה. אבל אומרת הגמרא, מה יהיה לחצר השותפין, אפילו לחצר חברו, נמי לו. כן? למה המשנה אומרת שאל תפתח חלון לחצר השותפין? וזה למה שאני אומר, הגמרא קצת משמע, שמדובר פה שהוא אין לו חלק בזה. מהקושייה הזו. כן, הגמרא אומרת, אפילו חצר חברו. לא, ככה משמע קצת, אבל זה לא נפקמינה. אתה יכול ללמוד שהוא אחד מהשותפין. אז אותו היגיון חד. אומרת הגמרא, למה המשנה אמרה לחצר השותפין? גם אם זה סתם שכן, אתה לא יכול לפתוח חלון לחצר שלו. אומרת הגמרא, לא מבאי כמה. זה חידוש. לא מבאי לחצר חברו דלא, אבל לחצר שותפין. הייתי חושב אולי הוא כן יכול לפתוח חלון, ואמר לי, סוף סוף הקבית הצטנוי מיני בחצר. כן, פה מוכח שהוא אחד מהשותפין, תהיתי. מיני, ממני. שאם הוא אחד מהשותפין, הוא יכול לתבוע ממנו. כן, לא שמתי לזה, תודה. הוא יכול לתבוע ממנו, מה אתה רוצה? בין כל כך אני, יש לי גישה לחצר. מה אכפת לך אם זה עם חלון או לא? כמה שמלן, דאמר לי, עד הידנה בחצר, אבל בעיני צטנוי מנך. עד עכשיו, כשאתה היית בחצר, אני הייתי צריך להיות צנוע, כי אתה בחצר. אבל ההשתה, אפילו בבית, נם בעיני צטנוי מנך. עכשיו אין לי אף רגע שאני יכול ליהנות מהחצר. כי גם כשאתה בבית, בכל רגע אתה עלול להציץ מהחלון. אז בגלל זה, החידוש הוא, למרות שהם שותפים בחצר, הוא היה יכול לטעון, שמה, בכל רגע יכולתי לצאת לחצר במילא. לא היה לך פרטיות בחצר.
החלון לא פוגע בחצר, אלא בבית שלי.
לא, אז זה פשט, זה אחד מהפשטים ברשב"ם. יש פשט כזה ברשב"ם, אבל הפשט הפשוט הוא איך שאנחנו הסברנו, שהוא יכול לטבוע כל עוד שהשותף טוען, שמה, היה לי זמנים של פרטיות, כשאתה לא היית בחצר. עכשיו, גם כשאתה לא בחצר, גם כשאתה בבית, אין לי פרטיות בחצר, כי אתה יכול לראות כל רגע דרך החלון. יש פשט כזה ברשב"ם, לא ברור לי בדיוק איך להסביר את זה. למה החלון שלי מזיק לה... הרשב"ם נכנס לפתח שלי כנגד הפתח שלך, והחלון הוא כנגד הפתח שלך. יש פשט כמו שאתה אומר ברשב"ם. ברשב"ם יש שני פשטים. אני העדפתי את זה, כי זה יותר קל. דן רבנן, מעשה באדם אחד שפתח חלוניו לחצר השותפין, הוא בא לפני רבי ישמעאל ורבי יוסי. אז הוא בא והוא טוען, אני עשיתי את זה, והם הסכימו, שאר השותפים בחצר, ועכשיו הם טובים ממני לסתום את החלון. אז הוא אומר, שמע, הם כולם ראו שעשיתי את החלון, הם כולם הסכימו, יש לי חזקה. אז אמר לו רבי ישמעאל, החזקת בני, החזקת. באמת, יש לך חזקה, למה? כי אם כולם ראו שאתה פותח חלון, אף אחד לא אמר כלום, זה חזקה לאלתר, יש לך חזקה מיד. אנחנו לא פוסקים כמו רבי ישמעאל, בא לפני רבי חייא, אמר, יגעת ופתחת, יגע וסתום. הוא אמר, כן, תלך ותסגור. עד שלוש שנים זה לא חזקה, עם כל הכבוד, אנחנו לא הולכים להלכה כמו רבי שמעון ורבי יוסי. זה סוף הדף של היום, בואו נעבור נראה את הריף ואז נעשה נשנים.